אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
בליל הסדר אנחנו מספרים את סיפור יציאת בני ישראל ממצרים. מצרים הפרעונית ששיעבדה את בני ישראל הייתה אימפריה בעולם העתיק. מצרים של היום, מדינה אזורית חשובה אבל רחוקה מאוד מימי האימפריה המזהירים. מעט לפני שהחג נכנס, נצלול קצת למה שקורה במצרים כיום. לשלטון האבסולוטי של הסיסי, לאובססיה שלו עם פרעו, ליחס ליהודים כיום ולהסכם השלום עם ישראל שמחזיק כבר 4.5 עשורים. אני שרון קידון, וזאת הכותרת לחג. סמדר פרי, פרשנית וויינט וידיעות אחרונות לעולם הערבי, שלום.
שלום.
ליל הסדר הגיע, כולנו נאסף מסביב לשולחן החג לספר את סיפור יציאת מצרים, לספר שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלוטנו, בטח ובטח בצל 7 באוקטובר והתקיפה האווירית של איראן. אפילו את ים סוף כבר אי אפשר לפתוח בגלל החות'ים, ובכל המשבר הזה מצרים מנסה לשדר שהיא עדיין מעצמה אזורית, אבל יש מרחק רב ממצרים האימפריה של פרעו למצרים של היום.
אני חושבת שמצרים היום מתמודדת עם בעיות לא פשוטות, ואני מדברת על בעיות כלכליות. רמת החיים ירדה בבת אחת, מספר העניים עלה, מספר בעלי ההכנסות הבינוניות מתרחב מאוד. זאת אומרת, הסיפור לגמרי לא פשוט בתוך מצרים, רק צריך להבין שאנחנו מדברים על 110 מיליון תושבים. זה לא צחוק, והמספר הזה גדל וגדל. כמה שהם מנסים להכניס אמצעי מניעה ולהגביל את הילודה, מחוץ לקהיר, באזורים הכפריים, כמה שיש לך יותר ילדים, ככה יש לך יותר כוח עבודה.
אבל בכל זאת יש איזשהו ניסיון של הסיסי במצרים, ההדלה והעניין, לייצר איזשהן תחושות של אימפריה, גם מבחינת המחוות שהוא עושה.
לפני הקורונה ולפני כל מה שקורה עכשיו בעזה, למצרים היה חלום מאוד גדול שחלקו התגשם. אני עקבתי אחרי זה ממש בשקיקה, כי זה היה מאוד מאוד ויזואלי, מאוד מדהים. הם העבירו את המוזיאון הלאומי של קהיר, לב קהיר, ממש לב קהיר, אל אזור הפירמידות. הם עשו את זה בטקס רב רושם, באמת יוצא מן הכלל, הכל היה מתוכנן ומאורגן. יצאו מכוניות או כלי מסע בסגנון ישן, וכל רכב כזה נסע על גבו או מומיה או פסל של מלך. היו 18 מלכים ו4 מלכות. אני אזכיר שתי מלאכות מאוד שמדברות גם לקהל הישראלי, אחת זה נפרטיטי והשנייה זה קליאופטרה. המסע הזה היה אמור להימשך שעה, והם פינו את הרחובות כדי שהתנועה לא תפריע, אבל זה בגלל הסקרנות ובגלל התמונות ובגלל היופי המרהיב של הדבר הזה, זה נמשך שעתיים. המסע הזה יצא מקהיר והגיע למתחם ליד הפירמידות, ושם על שטח עצום אבל מדברי, זאת אומרת לא מיושב, הקימו קריית מוזיאון ממש בגודל של עיר, ושם חיכה הנשיא סיסי, וכמובן כל שחקני הקולנוע וכל הזמרים עשו טקס רב רושם, וזה באמת באמת לי זה הוציא את העיניים ממש. זה היה יוצא מן הכלל, כי כל כך רציתי להיות שם ולראות, אבל אין מה לעשות, בינתיים ישראלים לא נכנסים למצרים. המסע הזה ששודר בטלוויזיות לכל רחבי העולם, בשידור ישיר עבר ל-60 מדינות. לא רק מדינות העולם הערבי, אלא באירופה, דווקא באירופה הם מאוד התעניינו, בארצות הברית, באוסטרליה. האזרח המצרי, אני חושבת שלא כל כך מעניין אותו המוזיאון הזה, כי זה נראה לו כמו החלומות הגרנדיוזיים של ארמון הנשיאות. יותר מעניין אותו זה מה הוא יאכל בארוחה הבאה.
אז יכול להיות שלסיסי יש איזושהי אובססיה עם פרעו, הוא רוצה להיות מן פרעו?
אני חושבת זאת אומרת, אני יודעת שבתקשורת המצרית וגם בתקשורת הבינלאומית התעסקו באמת בשאלה הזאת. נדמה לי שלפי המסורת המצרית, כל נשיא משתדל לסדר לעצמו איזה צביון מיוחד. אז נאצר היה הלאומיות הערבית ומנהיג העולם הערבי והברית בין סוריה למצרים. סדאת זה כמובן הסכמי השלום. מובארק זה כבר סיפור אחר לגמרי. ואחר כך היה מורסי, שזה היה אחים המוסלמים, וזה היה ממש מסוכן לישראל. ועכשיו סיסי דבק בעניין הפרוני. אני לא בטוחה שזה ממש מדבר אליו, אבל זה נוח לו וטוב ליועצים שהוא ידבק בנושא הפרוני. זה לא מתאים בכלל למצרים עם הבעיות המאוד קשות שלה, אבל נבנים בניינים, מקומות, יש סמל פרעוני בכל מיני חנויות למשל, הם יודעים שזה הטעם של הנשיא, והם הולכים אחריו.
מאיפה האובססיה הזו מגיעה?
מפני שפרעו וכל החבורה הזאת היו במצרים. את יודעת, מהפעם הראשונה שהיינו במצרים ב-1977, התחיל ויכוח בין חברי המשלחת הישראלית לחברי המשלחת המצרית, האם בני ישראל הם אלה שבנו את הפירמידות, האם אלה בני ישראל אלה שכל החפצים שלהם, כל החפצים הארכיאולוגיים נמצאים במוזיאון שהוא עבר עכשיו לפירמידות, והשאלה הזאת נשארה בלי פתרון. זאת אומרת, הישראלים אומרים אנחנו בנינו, והמצרים אומרים לא, אנחנו עשינו. ומה שברור, כמו בבית כנסת היהודי אבן עזרא, שהמצרים מנכסים את הכל לעצמם, לוקחים לעצמם, והיהודים וגם הישראלים מוזמנים להסתכל מהצד.
כשהם מוזמנים, כי אני מבינה שכשפתחו את בית הכנסת לא הוזמנו היהודים.
זה היה ממש מוזר לראות את זה בעיניים ישראליות.
We started the restoration of the synagogue and their work, as you see, is really well done, and it's a message to the world that Egypt is preserving and restoring its heritage from all its eras, either it's pharaonic, Greek, Roman, Christian, Jewish, Islamic, modern, for the mankind.
בית כנסת אבן עזרא בשכונת פוסטת בקהיר, זה בית כנסת מאוד גדול, הוא עבר שיפוץ עצום. זאת אומרת, במסגרת השיפוץ שממשלת מצרים עושה לאתרי עתיקות, לאתרים ששייכים גם לנצרות וגם ליהדות, זה לא הבית כנסת היחיד שעבר שיפוץ, אבל הוא, מכיוון שבאבן עזרא הוא כל כך גדול, אז זה היה מרהיב. והיה טקס פתיחה. עכשיו, יש ראש קהילה יהודית, שאומנם מונה בודדים, אבל היא לא הוזמנה בכלל לטקס הזה. זה היה מוזר עד משונה, עד מדאיג מבחינת היחסים בין שתי המדינות.
אז הזכרת בינוי, ויש לו לא מעט פרויקטים גרנדיוזיים, עיר בירה חדשה במקום קהיר, הרחבת תעלת סואץ, בניית דלתה חדשה לנילוס, פרויקטים בשווי מיליארדי דולרים.
אבל הם תקועים.
אז זהו, השאלה אם הכלכלה המצרית יכולה להחזיק
יש,
אותם.
יש למשל עיר בירה חדשה, קוראים לה קהיר המנהלית. עכשיו, התכנון היה שכל משרדי הממשלה עוברים לשם, חלק באמת עברו, שכל השגרירויות הזרות עוברות, ויהיו שם גם בנייני מגורים. בנייני מגורים עוד לא ראיתי שם. שגרירויות, למשל, שגרירות ישראל לא עברה. אבל גם אין שגרירות היום. זאת אומרת, הבניין עומד ריק במקום אחר לגמרי, וגם השגרירות האמריקאית לא עברה, שזה סימן לכל מיני דברים אחרים. יש בעיה מאוד קשה במצרים של כסף נזיל, של הגבלת פרויקטים, של חנויות שנסגרו בבת אחת, של התמודדות יומיומית של האזרח עם מה הוא יאכל בארוחה הבאה. לכן, כמו שאמרתי, הסיפור של המוזיאון את המצרים לא מעניין בכלל.
השאלה אם יש ביקורת על הסיסי, על זה שהוא מבזבז את הכסף הציבורי, על כל מיני פרויקטים גרנדיוזיים במקום לדאוג לאנשים.
אני חושבת שהכוונה שלו, באמת, תראי, המוזיאון של קהיר זה המוזיאון הגדול ביותר בעולם, בעולם. ואני חושבת שהכוונה שלו הייתה להביא תיירים. השנה הם, נדמה לי, הגיעו ל-1.3 מיליון תיירים, שזה מעט מאוד לעומת 12, 15 ו-20 מיליון תיירים בשנה. אז הוא רוצה מצד אחד להגדיל את מספר התיירים, מצד שני מחפש מקומות עבודה. ודבר נוסף שצריך לשים לב אליו זה שיש עידוד מאוד גדול בממשלת מצרים לירידה של אנשים. זאת אומרת, כל מי שמוצא עבודה מקבל את ברכת המדינה. לאחרונה, למשל, 10,000 אנשי חקלאות מצרים ירדו ליוון. כמובן, מי שיש לו מזל גדול עובר לנסיכויות במפרץ, כי אז הוא מקבל הרבה מאוד כסף ותנאים טובים. יש תנועה הולכת וחוזרת ללוב, ולוב היא לא בדיוק מדינה ידידותית למצרים, אז עשרות אלפים חזרו לקהיר, אבל יוצא עכשיו זרם חדש של צעירים, כי לא לעבוד בעיר הבירה, אלא לעבוד בערים האחרות, הם צריכים עכשיו רופאים ואחיות, ומכיוון שבמצרים רופא מרוויח בערך $150 לחודש, ומזה הוא צריך לפרנס את המשפחה, לקנות בגדים, לדאוג לחינוך.
וזה רופא.
וזה רופא, אחות מרוויחה פחות כמובן, אז הם מחפשים מקומות עבודה וכל מקום טוב, טוב להם.
מה שמאוד מדאיג את סיסי זה האחים המוסלמים, ובעניין הזה יש לו איזושהי שותפות אינטרסים עם לא מעט מדינות.
כולל עם ישראל.
כולל עם ישראל. איך הוא מתמודד עם האיום הזה?
אם את עוברת על רשימת בתי הסוהר במצרים, את רואה איך הוא מתמודד עם זה. זאת אומרת, האחים המוסלמים, העמך שלהם יושב בבתי הסוהר, האנשים החשובים הועפו אל מחוץ למצרים, בדרך כלל לטורקיה. זאת אומרת, שם הם הקימו ממש סניף גדול מאוד של האחים המוסלמים, הם משדרים, יש להם תחנות שידור וערוץ טלוויזיה שמשדר לתוך מצרים ומסית נגד הסיסי. עכשיו, כשהיחסים עם טורקיה קצת השתפרו, אני מתארת לעצמי שסיסי ילחץ שיסגרו את הערוץ הזה. אני לא חושבת שהיום הבעיה של מצרים היא האחים המוסלמים. נכון שיש עדיין והם רדומים, אבל זאת לא הבעיה. הבעיה הקשה היא הכלכלית.
אנחנו מדברים על מצרים של 2024 וקצת על מצרים של לפני הספירה, אבל כדאי אולי להזכיר שנה נוספת, 1979.
Let there be no more suffering or denial of rights. Let there be no more despair or loss of faith.
No more war, no more bloodshed, no more bereavement. Peace unto you. Shalom, salam forever.
בגלל המלחמה אולי לא ממש שמנו לב, אבל לפני פחות מחודש ציינו 45 שנה לחתימת הסכם השלום עם מצרים. האם הסכם עדיין מחזיק? ומתי כולנו נחזור לבקר בפירמידות שבני ישראל בנו? כבר ממשיכים, אבל רגע לפני זה, אם אתם נהנים מהזנה, תדרגו אותנו בחמישה כוכבים באפל וספוטיפיי. תשאירו תגובה מפרגנת ככה בשביל החג. טוב, בואי נלך למשהו יחסית משמח. לפני פחות מחודש ציינו 45 שנה להסכם השלום. יש כאלה שלא רואים בזה הסכם שלום, אלא רואים בזה איזשהו שלום קר. את בטח יודעת מה עומד מאחורי השלום הזה. דברי איתנו, גם תחזירי אותנו אחורה לשנים שבהם נרקם הסכם השלום, וגם לאיך את מתייחסת אליו היום.
להפתעתנו, מערכת היחסים בין קהיר הרשמית לבין ישראל הרשמית היא הרבה יותר טובה מאשר בתקופת מובארק, למשל. זאת אומרת, יש הבנה בין הארמון לבין משרד ראש הממשלה, בין הצבא לבין מקביליו בישראל, בין המוסד לבין ראש המודיעין המצרי. בכלל, ראש המודיעין המצרי, אבאס קאמל, הוא צמוד סיסי. זאת אומרת, הוא היה ראש הלשכה שלו בתפקידיו הקודמים של הסיסי, והיום הוא התמנה, לא היום, כבר לפני כמה שנים, הוא התמנה להיות ראש המודיעין, והוא האיש מספר 2 במצרים. אני פגשתי אותו גם. אבל לפי מה שאני שומעת מהישראלים שיושבים איתו בדיונים, אנשי הצבא והמוסד והשבק, הוא מצטייר כאדם מאוד מאוד מבין עניין, מאוד פתוח, מאוד ענייני, וגם מאוד נחמד. ואני חושבת שזה מכתיב גם איזושהי דרך הסתכלות ישראלית בעיניים האלה אל מצרים. עכשיו, אם אנחנו עומדים השבוע בסיפור הזה שקטר רוצה לברוח מניהול המסע ומתן, ואומרת שהשמיצו את קטר, היא מתכוונת לחבר קונגרס בארצות הברית, אבל בעיקר לראש הממשלה נתניהו, שהוא דיבר עם משפחות החטופים, וממש דיבר מילים מאוד קשות על קטר, והם הוציאו את זה החוצה. על מצרים לא אומרים דברים כאלה. יש, אני בטוחה שיש בטן מלאה גם למצרים על ישראל, וגם לישראל על מצרים, אבל בסיכומו של דבר, יש הבנה מאוד גדולה, יש כבוד מאוד גדול, ויש גם ראייה משותפת של כל העניין הזה של האחים המוסלמים וחמאס בעזה, שהם פלג של האחים המוסלמים, ולכן רואים את זה עין בעין, כאשר מצרים שומרת על האינטרסים שלה.
כניסה לרפיח יכולה לאיים על ההסכם הזה, שבכל זאת מחזיק את כל השנים האלה?
אני לא חושבת שגם לא מזמן, לפני איזה 3 חודשים, שר החוץ המצרי אמר במילים מאוד מפורשות, יש הסכם שלום בין ישראל ומצרים, ואנחנו מתכוונים להמשיך לשמור עליו. Mm-hmm. וזה שר החוץ המצרי.
אז אני יכולה להניח מזה שדעתך אומרת ש-45 שנה להסכם השלום הוא הוכיח את עצמו.
הוא הוכיח את עצמו בהחלט, והוא גם הביא מדינות נוספות בעקבותיו. אחרי זה הייתה ירדן, אחרי זה היו מדינות המפרץ, מרוקו וכו'. אבל הוא הסכם מוגבל. זאת אומרת, בתקופות טובות יש טיסות של תיירים ישראלים למצרים, ולמצרים יש הרבה מאוד מה להציע בתחום התיירות, ואני חושבת שביקור במצרים לכל ישראלי, לכל ישראלי, זה לא מסע תיירות, זה לא נסיעה לפריז, זה לא נסיעה ללונדון, זה משהו שמדבר אל כל ישראלי, נוגע בו בכל מיני תחושות, מזכיר לו.
זה ממש חלום שלי, אבל ראינו גם בפתח המלחמה, ב-7 באוקטובר, מיד אחרי זה, פיגוע
קשה. באלכסנדריה,
ואת יודעת, זה מיד מרתיע, כי חושבים שהמקום הראשון שבו יקרה משהו, זה יהיה במצרים.
אז הייתי אומרת שבגלל זה הם גם לא נותנים לישראלים, אני מאוד רוצה לנסוע למצרים, ולא נותנים לי, נקודה, בשום פנים ואופן. הם אמרו לי, רק בליווי של איש ממשל ואנשי ביטחון. מה, אני השתגעתי לצאת בצורה כזאת? לא, בשום פנים ואופן.
גם סיני הפסידה מזה.
אבל עדיין ישראלים נוסעים.
כן.
סיני בהחלט הפסידה, וגם אין מגע יותר בין ישראלים למצרים, כי למצרים אין כסף, ולישראלים יש עזרות. אז נדמה לי שיש עכשיו למעלה מ-3,000 ישראלים, ממש כשאנחנו מדברים.
לסיכום, סמדר פרי, אנחנו יכולים לראות את מצרים חוזרת למעמד שלה ההיסטורי כאימפריה?
אולי אני אחתום בסיפור מלפני 2 שנים. הייתי במצרים ונסעתי לכמה ימים, והיה לי יום אחד שהיה פנוי לגמרי, אז דיבר איתי מישהו מקומי שהוא חבר מאוד טוב שלי, ואני פוגשת אותו הרבה מאוד באירופה ובכל מיני מקומות, אז הוא אמר לי, בואי ניסע לאיזה מקום. אמרתי לו, אתה יודע מה, יש מקום אחד שאני רוצה לנסוע, לפירמידות. עכשיו, זה היה בתקופה שלא היו תיירים בכלל, בתקופת הקורונה, והגענו לפירמידות, אז היה מחסום כדי שהמכוניות לא יוכלו להתקרב לאזור הפירמידות והספינקס. עצרנו את המכונית, ופתאום ראינו מכונית מגיעה, מרצדס שחורה, מבהיקה, שהיה ברור לגמרי אישיות יושבת בתוכה, והשומר פתח לו את המחסום ונתן לו להיכנס. אז אמרתי לידיד שלי, בוא נלך ונראה מי זה. לא היה לי מושג מי זה. ואז הלכנו, המכונית נסעה לאט, אנחנו הלכנו מהר, הגענו למכונית, נפתחה הדלת, ומי יצא בפנים? היה רק נוסע אחד במכונית, גמל מובארק, בנו של הנשיא מובארק. עכשיו, אני מכירה טוב מאוד את גמל, אז ניגשתי אליו, הוא הסתכל עליי בתדמה, בהתחלה לא הבין את הקשר, מה אני עושה שם וכו', ואז אני אמרתי לו, איך, מה פתאום הגעת לכאן? כי ידעתי שהוא בבית סוהר בכלל. אז הוא סיפר שהוא יצא מהבית סוהר, והוא החליט דבר ראשון לנקות את הראש ולסוע לפירמידות, ולשבת שם ולהרהר. היה שם איזה מין סלע כזה גדול מאוד, ישבנו העיתונאי השני ואני וגם בעל מוברק 3 שעות ודיברנו על המצב במצרים.
יש לו איזה תובנות?
הוא מאוד פעיל ברשתות החברתיות, אבל פעיל וזהיר, הייתי אומרת, כי הוא יודע שהוא נמצא על הכוונת, ושלא טוב לו לעשות כל מיני מהלכים, כי הרי דיברו עליו בתור היורש בתקופת מובארק, והוא עדיין אדם צעיר, הוא יכול לטפח חלומות, אז הוא מאוד מאוד זהיר, כי הוא כבר טעם את טעם בית הסוהר 3 פעמים.
גם צריך לזכור, מצרים איננה דמוקרטיה.
והוא יודע את זה, ואני חושבת שבתחום שלו, הוא מבין לגמרי שמי שרוצה לשמור על עצמו, צריך להיזהר מאוד.
עשית לי חשק, מתי אנחנו הישראלים יוכלו לבקר שוב לדעתך במצרים?
אני חושבת שתוך 30 שנה, אפשר יהיה בזהירות ובכמויות לא גדולות, אבל צריך לחשוב על זה שכשנוסעים תיירים ישראלים בקבוצות, הם בכלל, צריך לדעת את זה, הם בכלל, בכלל לא רואים מצרים. זאת אומרת, הם יכולים לראות אותם דרך האוטובוס או במרחק של 10 מטרים, אבל הם נוסעים בקבוצה, לקבוצה יש מדריך מצרי, יש אנשי ביטחון מצרים שמקיפים אותה, מסתובבים כל היום בקבוצה, בערב מביאים אותם למלון, הם אוכלים ארוחת ערב במלון, ואז שולחים אותם לחדרים. זאת אומרת, אין שום קשר עצמאי. אני נסעתי פעם אחת בקבוצה כזאת, וכמובן התחפפתי אחרי יומיים, לקחתי מונית ונסעתי לאנשים וזה, והייתי אצלם. וכשחזרתי, נכנסתי בכוונה מהכניסה האחורית למלון, ואז חיכו לי אנשי הביטחון ואמרו לי, תיזהרי, ראינו אותך.
סמדר, את מבטיחה לקחת אותי בפעם הבאה שאפשר?
בשמחה.
תודה רבה לך, סמדר פרי, חג שמח.
חג שמח, ומה אני אגיד? שיהיה שמח, אם אפשר.
ועד כאן הכותרת להפעם, אם עדיין לא נרשמתם לעקוב אחרינו באפל או בספוטיפיי, כדאי לכם. אתם מוזמנים לדרג אותנו להגיב לנו על השאלה של הדוד, למה אוכלים ביצים בליל הסדר? לא באמת. את הכותרת אפשר למצוא גם באתר ויינט או באפליקציה בנייד או ברכב, ואם אתם רוצים לשמוע עוד פרק בזמן, ככה ניקיונות החמץ, אנחנו ממליצים לכם על מבחן הטיק טוק, מי שלוט על הנדסת התודעה. תחקיר, הפקה ועריכה, גיא סלם ועדן דודוב. אני שרון קידון, חג שמח וכשר, וכמובן כולנו תפילה לחג חירות אמיתי עבור החטופים שלנו.